למשפחות נזקקות. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים. בוקר טוב, שבוע טוב. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות זכיינות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. חנויות ממותגות צהוב שחור, אתם רואים אותן בפינות הרחוב, במרכזי קניות ובקניונים. הן הולכות ומתרבות משנה לשנה בשוק תחרותי שנשלט בעיקר על ידי שלוש רשתות. על פי התוכנית שלה תמנה רשת גוד פארם בעתיד הלא רחוק לא פחות מ-150 סניפים, תוך שהיא ממשיכה להגדיל את היצע המוצרים הנמכר ללקוחותיה והופכת את הסניפים למעין one stop shop. אנחנו בתוכנית מרתקת על שוק הפארם, שעל פי הערכות של BDI מגלגל פדיונות של כ-7 מיליארד שקלים, נכון לשנת 2020. מתארחים כאן באולפן אצלי אדם פרידלר ואוהד סנדלר, מייסדי רשת גוד פארם, שאינם בבעלותה המשותפת של אדם, של אוהד ושל רמי לוי, וזה משנת 2018. אז בין היתר נענה על השאלות מה היו האתגרים במעבר מעסק יחיד לרשת מזכה, כיצד בונים מודל שמביא הצלחה לרשת ולזכיינים, מהו מודל ניהול סניפים משותף, מהם האתגרים בשוק תחרותי כל כך ואיך מתגברים עליהם, וכיצד הרשת תומכת בזכיינים, ואילו פתרונות יצירתיים נמצאו לאורך השנים. על כל השאלות האלה ועוד נשיב לכם כאן בזכייניסטים. אז אם אתם מתכננים להפוך את העסק שלכם לרשת מזכה, או להקים עסק בעולם הזכיינות, אם אתם זכיינים קיימים או ברשת פוטנציאלית, התוכנית הזו היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל מידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. ואנחנו כבר מתחילים, רוצים להגיד בוקר טוב חברים, מה שלומכם? אדם. שוואד,
בוקר העניינים. טוב, שבוע טוב.
יופי, קודם כל שומעים אתכם נהדר, אתם גם נראים פנטסטי במצלמות, אתה אפילו יכול לקחת טיפה שמאלה שלך.
בטח, כמובן.
נהדר, יופי. אז קודם כל, אני שמח שאתם פה, תודה רבה שהגעתם.
כיף להיות פה.
אנחנו משדרים באמת שידור מבחינתי מיוחד, שהולך לתת הרבה ערך לצופים שלנו, למאזינים, צופות ומאזינות. קראתי באתר האינטרנט של הרשת, כתוב ככה, שימו לב, אני מצטט. רשת גוד פארם חרתה על דגלה להיות אלטרנטיבה צרכנית משמעותית בשוק הפארם ולאפשר לקהל הרחב לקנות מוצרים איכותיים בכמויות נכונות ובמחירים עוגנים. האמנם זה המצב?
זה נראה לי שיגידו, אתה יודע, סקרי המחירים שהם בלתי תלויים, כי אם אני אגיד לך את זה, אז יכול להיות שאני אמוטה ואני לא, אתה יודע, אני מעדיף שגורם שלישי יגיד לך אם אני עומד מאחורי הדבר הזה. אני חושב שהשירות הוא טוב, אני בטוח שהמוצר הוא מדהים, והמחיר הוא כנראה מצוין לפי סקרי המחירים, שאנחנו נמצאים סל אחרי סל זולים בעשרות אחוזים מאשר האלטרנטיבות האחרות בשוק, אז אני מקווה שזה נכון. אבל אתה יודע מה, איפה אני מקבל את הגושפנקה האמיתית? בסוף, לראות את הצרכנים מגיעים פעם אחרי פעם, מביאים את החברים, את הילדים. אנחנו לא מפרסמים, ואין לנו איזה מין אסטרטגיה של פרסום ושיווק ושכנע אנשים לבוא. כן. אנחנו פותחים סניף, ואנחנו מקווים שאנשים יבואו.
תכף נדבר גם על לקוחות חוזרים, כי זה אחת השאלות שמעניינת אותי תמיד, לראות איך אנחנו, זה שמייצרים את הלקוח הראשון, זה מלחמה אחת. השאלה איך הוא חוזר חזרה, תכף נגיע לשם.
זהו, הצרכן חכם, זהו, הצרכן הוא חכם, ואני מאמין שהרשת לא הייתה הולכת וצומחת בקצב שהיא צומחת, בו אם לא באמת המשפט שאמרת תחילה היה באמת נכון. אני מקווה שאנחנו מיישמים את זה הלכה ומעשה.
יפה, יפה. לפני שאנחנו צוללים לעומק בתוכנית, ספרו לנו רגע מי אתם ברמה האישית. תן לנו, תתחיל.
אוקיי, אז שמי אוהד סנדלר, בן 37, נשוי לקורל, אבא לליה ויאלי, שתי בנות.
ליה ויאלי,
ליה ויאלי, ליה אדוני, יאלי אדוני לי, יצא ככה. אני אוטלומי התחלתי בעצם אתה יודע, התחלתי בגיל מאוד מאוד צעיר, מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד חיפשתי איך לעשות כסף, ואיך למכור, ואיך להרוויח עוד, וכל הזמן לעבוד ולהרשות לעצמי הכל, אבל אתה יודע, אני, המסלול הנכון שלי בעצם, המסלול העיקרי שלי, התחיל אי שם בגיל 16, הכנסתי לרשת ארומה. רשת ארומה הייתה אחת הרשתות שבעצם לימדה את כל השוק, מה זה בכלל מודל הזכיינויות.
כן, נכון.
הייתי שם 11 שנים, 6 שנים ראשונות, הייתי, עשיתי את כל שלל התפקידים, מעובד הכי זוטר, למנהל סניף, התקדמתי לרשת בתור מנהל רשת, הייתי שותף בפתיחה של הסניפים הראשונים במנהטן וטורונטו. לאחר מכן הלכתי ללמוד תואר ראשון במנהל עסקים ושוק ההון, עברתי לארומה תל אביב, הייתי שם בתור סמנכ"ל רכש עוד 5 שנים, ואז יצאתי לעצמאות, אמרתי, הכרתי את כל עולם הקפה, כמו שאומרים, קפה זרם לי בדם, ועשיתי עוד 5 שנים בתחום הקפה, הייתי זכיין של רשת הר קפה, החזקתי מספר סניפים של הר קפה, עד שהגיע החיבור לאדם.
איך הגיע אגב החיבור?
באופן האמת די מצחיק, כאילו די אופן אקראי. אני, הרעיון הזה סביב גוד פארם, באמת זה משהו שעבר לי במוח, וניסיתי להבין האם זה פיזיבילי, האם אפשר באמת להיכנס לשוק הזה, שהוא שוק גדול מאוד, כמו שאמרת בהתחלה,
תחרותי ביותר.
היקף כספי, ומאוד מאוד ריכוזי, היה בזמנו מאוד מאוד ריכוזי, וזה נשלט פחות או יותר על ידי שחקן אחד. וכשהחלטנו שיוצאים לדרך, הבנתי שאני צריך עוד צלע שהיא יותר מנוסה ממני בעולמות התפעוליים, נקרא לזה ככה, שראתה מה זה לפתוח סניפים, לנהל עובדים.
מה זה רצפה, רצפה, תפעול.
בדיוק, אבל היה יותר חשוב, זה הרוח. כאילו מישהו שהוא באווירה צעירה
ועם
עסקים בשיניים, לבוא ולדרוס את השטח. וזה היה מצחיק, כי נפגשנו ב-31 בדצמבר, בסילבסטר, היה לנו סילבסטר ייחודי, ב-31 בדצמבר 2015.
אז מאז כל שנה יש נשיקה?
בדיוק, נשיקה. זה כזה, זה יותר מנשיקה, זה, אתה יודע, יש לנו חיבור שהוא על-טבעי.
תן לנו מילה עליך.
זה זוגיות שיותר מהזוגיות שבבית, ככה אנחנו מגדירים את
זה. תן על זה מילה,
בסופו של יום, אתה יודע, אני קם בבוקר, רוצה לעבודה, המפגש עם האישה והילדים הוא שעות בודדות. כן. את כל רוב שעות היום, לפעמים 16, 18, 20 שעות, גם היום ימים של 20 שעות ביום, אני איתו, אני עם אדם, אז אני חושב שהיום כאילו אין בן אדם שמכיר את אדם יותר טוב ממני, ולהפך, כאילו אנחנו קוראים אחד את השני, חיים אחד את השני, נושמים אחד את השני, ועושים הכל ביחד.
זה אולי עוד יותר מזה, כי זה...
יש גם מריבות כמו שבני זאת?
אני לא יודע, אין מריבות. תראי, אנחנו לא תמיד מסכימים על הכל, ובסדר, זה חלק מהחיים, ואתה יודע מה זה מצוין, ואם יהיה לנו זמן אולי נדבר בהמשך על בחירת שותפים, כי זה תורה בפני עצמה שאפשר לדבר על הדתי, תעשות תוכנית שלמה רק...
אני כבר אומר לכם שאנחנו הולכים לעשות תוכנית משותפת נוספת, כי יש פה עוד מיליון ואחד דברים
ש... כן, נושאים, בחירת שותפים זה, אני אומר לך, זה שעה, שיחה, למה לבחור שותפים ואיך ומה צריך, וגם בזה יש לי ניסיון מעבר מעסקים קודמים, אבל בסופו של יום, זה רכבת הרים. בסדר, לבנות עסק וחברה, בעיקר שהגיע לסדר גודל שהגיע, זה רכבת הרים, ובאמת המהפך נפש שאתה עובר מדי יום, לטובה ולרעה, אגב, לפעמים אתה בפסגת העולם, לפעמים אתה בקרקעית שהקרקעית, והתמיכה ההדדית הזאת יוצרת איזשהו קשר שקשה להסביר אותו, והוא על-טבעי, נקרא לזה, זה די מטורף.
יפה, יפה. אנחנו ניתן גילוי נאות, אנחנו מכירים, אני הצגתי ומייצג זכיינים אל מול גוד פארם, שזה דבר אפקט שלעצמו, שאנחנו מכירים כאילו מצדדים, כאילו מנוגדים, אבל בסוף אנחנו נפגשים גם פה, וזה מראה משהו גם עליכם כבני אדם.
אנחנו אוהבים מה שכיף וטוב, ועושים בחיוך עושים מה שלא.
האמת שכן, לגמרי. יפה, אז גם שאלתי אתכם איך הכל התחיל, ואיך בעצם נוצר הבונדינג הראשוני ביניכם. בואו נדבר שנייה על הרשת עצמה, סניף ראשון, איפה מוקם, מה קורה שם, תנו לי רגע מהמילה הזה.
אז ככה, אחרי שבעצם הרכבנו את הקונספט והבאנו משקיע לחברה, היה לנו גם שלב לבחור את המשקיע הנכון שהתאים לנו, הגיע...
שזו תוכנית בפני עצמה.
לגמרי.
גיוס כסף זה בעצמה תוכנית.
והתחלנו ללכת ברגל, החלטנו שהעיר תהיה תל אביב, אתה יודע, בסוף רצינו מקום שישמעו לנו כמה שיותר, והלכנו בכל רחובות תל אביב, כל רחוב, כל נכס, וכל רגע התהפכה לנו הבטן, מה המקום הנכון לפתוח. בסופו של יום התלבטנו בין שני מיקומים אחרונים, הם היו קינג ג'ורג' ואלנבי, חיפשנו מקומות שהתנועת רגליים היא חזקה ביותר, אמרנו, אנחנו רוצים שמדי דקה יחלפו המון על החנות שלנו.
שאני עובר על המדרכה ואני נכנס.
בדיוק.
אין עוד דלתות בדרך ואין עוד...
אבל היה פה משהו גם שהוא, אני אגיד לו ברמה אסטרטגית, כאילו... בסוף המותג הזה, Good Farm, בא לשדר איזשהו ערכים שהם מעבר, שהם גדולים מהמותג, בסדר? וזה מאוד מאוד התחבר לנו למה אנחנו רוצים לשדר.
למה אתה מתכוון שאתה אומר?
אז אני אגיד לך ככה. קודם כל נתחיל מזה מהבחירה בתל אביב. הבחירה בתל אביב נעשתה בעל כורחנו, נקרא לזה ככה. קשה להביא, רצינו לעשות רעש גדול, עיתונאים, עניינים, ולצערי הרב, קשה לייצר רעש שהוא לא בתל אביב. לעיתונאים יותר נוח להגיע לתל אביב, וזה יכול להיות.
זה כמו סטור אין סטור, אז זה מדינה בתוך מדינה.
לא, פונקים, רוצים להגיע
משהו. קשה לייצר רעש מחוץ לתל אביב, לפחות להתחלה, אבל אם נצטקל אחרי זה, זה לא שהסניף השני, השלישי, רביעי או חמישי היה בתל אביב, זה היה מחוץ לתל אביב כולם. אז באמת תל אביב נבחרה, ואז הערך הזה, רצינו לשדר משהו שהוא מחיר עממי והוא מפונה לעם, וזה, אז אמרנו, תשמעו, האזור הזה ששוק הכרמל, זה מתאים לנו פה האזור הזה, כי זה אזור של העם, אנשים מסתובבים עגלות, וזה קצת כמו של פעם, ניתן מחירים נגישים לכולם, ושכולם יגיעו. ובאמת, אז קינג ג'ורג' זה באמת איזשהו קו תפר כזה, בין אלנבי לקינג ג'ורג' לקרמל.
כל המשולש שם.
כל המשולש שם, בדיוק. זה, ובאמת, ככה נבחר המיקום, ולימים זה הסניף הראשון שלנו.
ואיפה הלב שלכם בעיקר בסניף הזה? כאילו שמה...
כן, אני אגיד שכן, אתה יודע, זה לא... שם הכל התחיל, שם הכמות הסיפורים שאנחנו יכולים לספר לך על הסניף הזה...
בלתי נתפסים.
כן, זה...
רומנטי, אין כמו אהבה ראשונה.
אני אספר לך מצחיק, ביום שישי אוהד שולח לי וואטסאפ עם תמונה של איזה בחור, הבחור הזה, ב-2016, שפתחנו את הסניף הראשון, הוא היה סוכן באחד החברות שסיפקו לנו סחורה. היה כל כך ברדק בחודשים האלו של הפתיחה, אנשים ישכבו על הדרך.
תבין, זה היה קיץ 2016, אוגוסט, חופש גדול, כל אנשים מפוזרים בכל הארץ, כאילו אנשים עם הילדים מטיילים בכל הארץ, ואנחנו מכריזים על פתיחה, ומגיעים כל העיתונאים, קיבלנו חשיפה תקשורתית מטורפת, ובאים מכל הארץ, אנשים הגיעו מנהריה ואמרו לנו, באנו לתמוך ברגליים.
ואז אתם מבינים, ואז עומדים אנשים מחוץ לדלת, ואנחנו לא יכולים להכניס יותר אנשים. אז ועד לוקח את הבחור הזה, שהוא בכלל סוכן של חברה, שבא למכור לנו שדברים, אומר לו, תקשיב, אתה לא סוכן, אתה עכשיו השומר. הוא שם אותו בדלת, ואומר לו, אתה מכניס בן אדם, בן אדם, ואתה נכנס בן אדם יוצא.
ושכחתי ממנו, זה היה אלתור של מרגע לרגע, אתה יודע, ראינו שאנחנו בקרייסיס, ואני כאילו, שים אותי...
אתה השתיפול, אתה...
כן, השתיפול, שים אותי במצב הלחץ, תפסתי, אומר לו, תהיה בכניסה, אני אגיד לך מתי להכניס וכמה להכניס.
הסנס אוף אמרג'נסי שלך הוא...
לא, אבל זה מצחיק שהוא נכנס לתפקיד השומר מאוד מהר, ואיזה שלב הוא אומר לו, אני יכול ללכת? הוא לא הגיע לזה. וזה היה מצחיק כזה, ובמקרה הוא
פגש אותו ביום שישי האחרון, ואמרתי...
היית מעמיד אותו רגע.
לגמרי.
שלח לי תמונה, והוא
שאל אם הוא... זה קטע שהוא מופיע שם בדרך כלל באוגוסט, כאילו יש איזה משהו שחוזר על עצמו.
מצחיק,
ממש. כן, אז כמה, מה קורה היום ברשת? כמה סניפים יש?
אנחנו היום 50 סניפים, 50 סניפים פועלים, יש לנו מיקומים חתומים עוד 5 שהם בתהליכי בינוי כאלה ואחרים, חלק אנחנו מקבלים עוד כמה חודשים, אבל אנחנו הולכים ומתרחבים, הרשת בסוף תהיה רשת, היא היום בפריסה ארצית, אבל אני מניח פריסה ארצית רחבה, כלומר אנחנו רוצים להגיע לעוד ועוד משקי בית בישראל, באמת לתת שירות לכמה שיותר צרכנים בכל הארץ.
תגיד, יש לדעתך תקרת זכוכית בעניין הזה של כמות סניפים?
יש, אבל היא גדולה ורחוקה. כלומר, אנחנו מסתכלים על המתחרים שלנו בשוק, חלק פרוסים מעל 200 סניפים, בקלות מעל 100 סניפים. יש עוד הרבה לאן לגדול בארץ, אבל אנחנו, עוד פעם, העסק מטבע הדברים גם מתפתח לעוד כיוונים מלבד כימונאות קלאסית, באמת לכל מיני סוגים כאלה ואחרים של סרוויס.
אתם גם נותנים באמת עוד מענים לצרכים שאני מניח שהלכתם וזיהיתם עם... מה שנקרא, התקדמות על ציר הזמן.
חד משמעים.
ובזה גם חלק מהבידול שלכם, בעיניי, כמו שאני, לפחות בהכנה שלי לתוכנית, הסתכלתי קצת על הסגמנט הזה, שיש בו כמה מתחרות באמת עיקריות, אבל אתם, יש לכם... החלטנו. אולי תיתן על זה מילה.
אז החלטנו, אז אני אגיד לך, החלטנו, וזה היה החלטה אסטרטגית. אמרנו שאם קופצים לבריכה עם קרישים, קרישים אוכלים אותך. אז עדיף לא לקפוץ לבריכה
עם אוקיינוס כחול.
כן, אז עדיף לא לקפוץ לבריכה עם הקרישים, אלא לחפור על עצמך בריכה משל עצמך. אוקיי? וזה מה שעשינו. הלכנו וחפרנו בריכה. יצרנו שחקן שהוא מוזר, קשה להסביר מה אנחנו בדיוק. אמרו, בוא נמדתם פארמה, אבל לא הבנתי, אבל הגעתי ואין רוקחים, אין בתי מרקחת. אבל זה חיה שונה.
קנאביס עכשיו מדובר.
נכון, 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 נכון. זה כל מיני מהלכים שאנחנו עושים כרגע, על מנת להתפתח ולהגדיל את הסל, אבל אנחנו שונים. כלומר, תיכנס אלינו או
לא נולדנו משם, כאילו זה לא התחיל מבית מרקחת, זה התחיל מפארם, כי אתה את החוויה של כל הפארם, ללא הבית מרקחת, אבל עם תרופות ללא מרשם.
ויחד עם הבשורה הזאת, שזה באמת הרבה יותר נגיש לצרכנים.
זה הדגל שלנו, זה תמיד יישאר, ואם זה לא יישאר, נסגור את העסק ונלך הביתה.
זה בסוף ה-DNA שלנו, הלב שלנו שככה התחיל, וככה זה כל יום, זה לא משהו שמשתנה.
תגידו, יש לרשת סניפים בבעלות פרטית?
כמובן, רוב הרשת בבעלות פרטית.
רוב הרשת עדיין?
רוב הרשת בבעלות, אתה מדבר על תפעול בעצם עצמי של הרשת.
כאילו 100%
זה. 100% זה, יש רוב הרשת עדיין.
עדיין.
על אף שזה תהליך, השאיפה היא ללכת ואנחנו נדבר על זה, כאילו אני מניח שזה עוד מהשאלות, אבל המגמה היא ללכת ולעשות את המודל הזה של שותף מנהל.
של הניהול המשותף.
של הניהול המשותף.
תכף נגיע לשם. כן. איפה הייתה נקודת הפריצה? רגע, חוזר איתכם אחורה. אופה, התקלתי אתכם. שקט באולפן.
תראה, היו כמה נקודות שאני יכול לסמן על המפה כזה, אבל זה מצחיק, כי היה אחד הדברים הקרדינליים שקרו בתחילת הדרך, זה היה פתיחת הסניף הראשון. היה בעצם הסניף הראשון פתח באוגוסט 2016. בחודש יולי 2016, פתאום התפרסמת ידיעה בדמרקר, שלימים הופכת להיות אחד מחמשת הכתבות הכי נקראות בדמרקר ב-2016. אני מדבר איתך לצד כתבות על ביבי ועל אולימפיאדה ועל זה, שהכתבה בעצם הכותרת היא מתחרה חדשה לסופר פארם, פארם עד 10 שקלים, זה היה זה. כל המדינה נכנסה לזה, ואמרו בקרוב זה ייפתח. זה היה רגע שיצר לחץ, עיתונאים, אנשים רוצים לראות מה זה, נוצר בועת לחץ אדירה, רק מהכתבה המסקרנת הזאת,
מדהים.
ואז ביום הפתיחה שהיה לנו מזל גם נוגה ניר נאמן, בערוץ 13, ליוו אותנו,
גם אדווד אדון הגיע לנו במהלך הבינוי, בהפתעה, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו בשלב ההקמה, במצלמה נסתרת והריסות, ופשוט כאילו, כי לא התראיינו, פשוט נכנסה לחנות, והתחילה לשאול אותנו שאלות, ולא אמרה שהיא בשידור, ולא מוקלט.
ולא הכרנו אותה גם, אז לא ידענו, לא הבנו אז כלום.
יפה. תראה מה זה, איך כאילו בעסק, יש לך כל מיני נקודות כאלה, שאתה אומר, אני מהצד מסתכל, אני אומר, איפה הייתה הנקודה? ובסוף אתה אומר לי, התפרסמה, כתבה, חודש לפי, אבל זה נקודה משמעותית מאוד, אני מצליח להבין את האירוע.
זה הביא חשיפה תקשורתית, שאם היינו צריכים לקנות אותו,
כן.
אני לא יודע כמה זה היה עולה.
וכנראה גם שלא היה באותה תפוקה, אתה יודע, זה בסוף.
חד משני.
גם אני חושב שזה קיבל כל כך הרבה חשיפה, כי נגענו במקום שכואב לכולם. נגענו במקום שהכי, בסוף אין משפחה שחלק גדול מההוצאות שלה בעצם מתבטא בפארם, ופתאום שאתה אומר, ברמת מוצר, אני משווה תפוחים לתפוחים.
נכון.
אני חוסך משמעותית, אנשים כאילו השתגעו.
ואנחנו עדיין 2022, יוקר המחיה, פה זה כולנו כמרקחה סביב הדבר הזה.
טירוף.
זה עדיין רלוונטי, בקיצור, כל הזמן.
רלוונטי אולי היום מתמיד, אני חייב להגיד.
תגידו, מי הקהל העיקרי?
אי אפשר לשים את ה... תראה, דבר אחד אני יכול להגיד לך, הוא מגדרי, זה הרבה יותר נשים מגברים, בהרבה יותר, בסדר?
בכלל בעולמות הפארם.
בעולמות הפארם. זה עולמות הפארם, אנחנו מתנהגים באופן דומה גם שם, אנחנו באחוזים מעל, כאילו בקצה העליון של מעל 70%, בין 70-80%, שזה נשים, שזה אני יכול לפלח באופן מובהק. כל היתר, אין לי חתך לא סוציו-אקונומי ולא גילאים, שאני אגיד לך זה הם, כי סניפים מתנהגים באופן שונה, יש לך מהשוק בפתח תקווה, לרמת אביב בתל אביב, לגעתון מנהרי, זה...
הלוקליזיישן הוא מאוד מאוד משפיע פה.
החתך גם משתנה, אנחנו כל פעם רואים שאנחנו פונים לעוד קהל יעד ועוד קהל יעד, פתאום כאילו ילדות מחפשות בוסם של אריאנה, ומבוגרים שקשה להם לסגור את החודש והפער הוא משמעותי וממש כאילו אנחנו, ההרגשה היא שאנחנו פונים ממש לכל סוגי קהל היד, כאילו מי שבעצם מבצע את הקנייה בסופו של יום זה לרוב נשים, אבל כאילו זה לכולם.
טוב, עוד שאלה אחת לפני היציאה קצת, דיברנו על לקוחות שחוזרים, איך אתם גורמים ללקוחות לחזור?
בסוף, אני המאמין הגדול בעולם בתנועה אורגנית. כלומר, אנחנו, השאיפה היא שלנו, אנחנו לא רוצים לשכנע אנשים לבוא ולהגיד זה. אנחנו אומרים, אם תיתן לבן אדם שירות טוב, עם מוצר איכותי, במחיר טוב, הוא יבוא לבד, זה יעשה את העבודה. אתה לא באמת צריך לשכנע אותו אחרי זה. אני חושב שהעקביות שלנו, והחוסר זיגזוג, יש לנו מסר מאוד ברור, אמרנו בתחילת הדרך, אנחנו נהיה הסל הזול במדינה, אנחנו ניתן את השירות הכי טוב, ובאמת מוצר באיכות גבוהה. כל עוד אנחנו נהיה עקביים עם הדבר הזה, אני מאמין שהאורגניות הזאת והחזרה של ה... תראה, אנחנו יש לנו את הנתונים כבר, אנחנו קיימים מ-2016, אנחנו ב-2022, אנחנו כבר 6 שנים באירוע הזה, אנחנו כבר רואים את זה, הסניפים עצמם, זה נקרא גידול same store, זה אומר שאותו חנות כמה היא פודה, בוא נגיד במרץ 21 ומרץ 22, ומשנה לשנה, אני יכול להגיד לכם 2016.
ריבון להשוואה.
בדיוק, הסניפים הולכים וגדלים, ה-same store, אנחנו הולכים וגדלים, גם כנגד המגמות בשוק, שהשוק קצת מתכווץ, כי באמת יש האטה עכשיו בשוק.
פה בעניין הזה מה שאתה אומר, קראתי בדוחות של רמי לוי, שתכף נדבר גם על החיבור, זה קצת אחרי הפסקה. קראתי את ההשפעה של הקורונה, בדוחות, על הסיגמנט הזה של מחירות בסיגמנט מסוים, תכף נדבר על זה כשנגיע לשם, זה מדהים לראות את זה בהשוואה רבעונית, ובטח על 6 שנים שאתה...
בוא נגיד שלא חשבנו אף פעם שנהיה מהותיים בדוחות של ארגון כמו רמי לוי, שמגלגל מיליארדים.
שזאת מחמאה בפני עצמה.
אפילו אני אספר לך, ואני זוכר את יום החתימה, ויום שחתמנו על העסקה עם רמי, ואז כזה היה כל מיני סעיפים קטנים וזה, ורמי בעצמו אמר, טוב, חברים, זה לא עסק מהותי, ב-6 מיליארד שלנו זה...
אתם אף פעם לא תהיו מהותיים.
כן, זה לא יהיה מהותי, אז כאלה זה, אבל תראה, לא עבר.
הדליק אתכם.
כן.
רק חסר לנו כמה משפטים כאלה שיעירו אותנו בבוקר.
תגידו, בואו נדבר קצת על... קצת מחזורים, מגמות בענף הזה, טיפה על המתחרים, ומה המטרה שלכם. אתה דיברת איתי עוד לפני התוכנית, שאמרת, אנחנו נלחמים על המטרה לייצר את המחיר הכי טוב לצרכן, שאתם חוזרים על המסר הזה כל הזמן. וגם מעמידים לטובת העניין הזה כל מיני פתרונות מגוונים, בין היתר יבוא מקביל. אז בוא נדבר רגע על ההזדמנויות שיש פה, קצת על המתחרים.
אז ככה, קודם כל מבחינת הזדמנויות, ואתה יודע, בתחילת הדרך אמרנו אחד השני, נגיע ל-50 סניפים, זה היה נראה לנו רחוק שנות אור, והיום שאני נותן לך גם שאתה, אני אומר שנגיע ל-150, אני גם לא רואה את זה הרבה. בעצם היום המטרה שלנו, לחסות בכל עיר ברחוב המרכזי שלה להגיע, אנחנו בעצם אומרים אנחנו רוצים להגיע לכל עיר ברמת המקרו וכי יש לנו פשוט, אנחנו משתגעים כל היום, רק שולחים לנו מתי תגיעו לירושלים ומתי תגיעו לאלעד ומתי, כל היום אנחנו סביב הדבר הזה ואנחנו נורא רוצים כאילו כבר לשרת את כל הצרכנים ולתת לכולם מענה ואתה יודע, זה כל הזמן גם מחזיר אותי אחורה, שפעם שהייתי בארומה היינו אומרים איפה שנפתח, איפה שתפתח ארומה אתה רק מרים פטריס ואתה זה, אז כאילו...
מה שקוראים גולדה היום.
סוג של גולדה, אבל אתה יודע, גם אנחנו בסופו של יום, אתה יודע, כי אנחנו נוגעים לכולם. בסוף כאילו, אין משפחה או אין בן אדם שלא ירצה לחסוך. בסוף אתה רואה שאתה חוסך לכמה קשה כל הסיפור הזה עם יוקר המחיה, וכמה אנשים בעצם נלחמים על כל שקל, ושאתה מנגיש לצרכן את אותו מוצר בפער כל כך משמעותי, אז השמיים הם הגבול, ואנחנו...
אתה יודע, הדבר המעניין במה שאתה אומר בעיניי, פתאום אני חושב על זה, שבסופו של דבר החיסכון מעניין את כל סוגי הצרכנים, ואני אגיד יותר מזה, את כל הצרכנים, גם אם יש להם יותר כסף, וגם אם יש להם פחות כסף, החיסכון. זאת אומרת, בן אדם אומר עצמו, אני עכשיו רוצה לקנות את הדב הזה, בפחות כסף, לא משנה לי עכשיו מה צריך לעשות בשביל הדבר הזה. וסתם, אני אספר לכם שהייתי בפגישה בתל אביב, באבן גבירול, נכנסתי לסניף שלכם בפינה של אבן גבירול עם בלוך, נדמה לי. קניתי את הסל שאני קונה, ואני אמר לעצמי, וואלה, איזה חיסכון, זה כאילו...
תראה, זה משפט של אבי קץ, שאומר, אתה יודע...
עשירים אוהבים לקנות בזול,
עניים חייבים לקנות בזול. אז זה פונה גם וגם, זה פונה גם וגם ואת לכל אחת אחים.
יפה.
אני רוצה להגיד לך עוד משהו, להוסיף עוד משהו על המוצר ועל החוויה שאנחנו נותנים, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מסתובבים כל הזמן בשטח, בחנויות, אנחנו פתאום רואים בן אדם, מעמיס מדף, ארגז, כמות שהיא לא רגילה מאותו מוצר, ושאנחנו מגישים אליו, אנחנו אומרים, תגיד לי, למה אתה קונה את כל הכמות הזה? אתה סיטונאי? אתה אומר, לא, הביתה, מה טוב, אבל אתה צריך את כל הכמות הזאת? ומסתבר שהצרכן היה מורגל כל השנים שבעצם הצרכן הופך להיות המחסנים של כל הרשתות האלה. ושהוא תמיד היה מגיע, אז לא היה מבצע ולא היה קופון, ואנחנו עובדים בשיטה שנקראת EDLP, Everyday Low Price. והצרכן לא מבין את זה. הצרכן חושב בהתחלה שהמבצע...
הוא חושב שמחר לא יהיה המבצע, הוא קונה עכשיו כמה.
כן, הוא חושב שאולי זה טעות. פעם שאלו אותנו אם אולי הסחורה גנובה.
אמרנו לו, כן, אני דוחף את הארגזים ועוד בורח עם הסחורה מאחורה. זה עובד.
ולוקח לצרכן זמן לקלוט שזה המחיר, שאפשר לקנות במחיר נכון, שפוי, לאורך כל השנה. ואצלנו, אתה יודע, בלי טריקים, בלי שטיקים. לא צריך להיות רואה חשבון בשביל לבוא לעשות קניות, כי תמיד משגעים אותך הראשון והשלישי, ויקנה אחד, קבל אחד, הרביעי בשקל.
פשוט, פשוט, פשוט.
תגיד כמה עולה לי וזהו, עזוב אותי מכל מיני חישובים.
צ'רצ'יל אמר, אם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה, זה קצת מזכיר לי את העניין הזה. נלך להפסקה קצרה, חברים, כך שלוק של אוויר. נזכיר למאזינים ולמאזינות, כמובן שאנחנו לא נותנים פה שום ייעוץ, כל מה שאנשים פה אומרים זה חלק מהתוכנית, ומי שמסתמך, ואחריותכם. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, ואחרי אנחנו נחזור עם אדם סנדר ואוהד פרידלר, שהם הבעלים והמנכ"לים המשותפים של רשת גוד פארם. אז שיר קצר ואנחנו חוזרים.
שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני, היי, נשים את הצרות מאחוריי, אני לא הולך עד שכולכם מג'נונים, היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי, אף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממני, היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי, לא נעצור עד שכולכם מג'נונים, להיט, תרימו לי להיט, תרימו לב עולה,
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
טוב, אז אנחנו הזכייניסטים מארחים פה באולפן את אדם פרידלר ואוהד סנדלר, שאני קודם עשיתי הצלבה בין השמות שלכם, וזה כזאת זוגיות שאין מה לעשות, כנראה שזה
או אדם קורה. סנדלר, אתה יודע, זה יותר מדי מתגלגל על לשון בגלל הזה. אבל
אדם סנדלר, זה דווקא לא רע.
לא רע.
כן, זה
תמיד אמרו שאם יוולד לנו בן, אז עדיף שיקח את האדם סנדלר.
עד כאן.
כן.
חבר'ה, אני רוצה לעבור אתכם, לדבר אתכם ברשותכם על זכיינות ועל מודל ניהול משותף של סניפים, שזה אגב, משהו שאני רואה אצלכם ברשת, שנחשפתי דרך העסקה שליוויתי זכיין אל מולכם, ואני רואה את זה גם ברשתות נוספות. תנו לי רגע מילה אחת, מאיפה עלה הרעיון הזה בכלל, של ללכת על מודל של ניהול משותף?
אז אני אגיד לך, בעצם זה התחיל אולי מכישלון של המודל הקודם שעבדנו בו. אנחנו בעצם מצאנו את המודל, נקרא לזה הזכיינות הקלאסית עבורנו, עוד פעם, אני לא ממליץ אף אחד ואפשר זה, זה מה שמתאים עבורנו.
ברור.
את המודל הקלאסי של זכיינות הוא פחות התאים לנו כרשת. למה? כי אמרנו, בשתי הכיוונים הוא לא עבד. כשהסניף היה לא טוב, אז תלונות, דברים קלאסיים של זכיינים. כשהסניף עבד מאוד מאוד טוב, מצאנו זכיין שנהיה מנהל גדול, וכן מגיע ולא מגיע, וכאילו אתה פתאום אתה לא מבין, הוא הזכיין, ואתה מוצא את עצמך עובד עם העובד של העובד, ואז אתה אומר, שתי הכיוונים לא עובדים נכון. ואז אמרנו, טוב, בוא ננסה למצוא מודל שהוא יותר שומר אינטרס משותף, גם לרשת וגם לשותף המנהל, לאורך זמן. ואז בעצם פנינו והסתכלנו מסביבנו, והסתכלנו רשתות שונות איך הן עובדות, והתחלנו ללמוד בעצם איך שזה מתנהל בשוק. ואז מצאנו את הדבר הזה שנקרא שותף מנהל, ובעצם זה ניהול משותף של סניף. בעצם מה שקורה, הרשת מקימה חברת בת, מקצה אי אלו אחוזים לשותף מנהל שהוא בתכלס על הקרקע, על רצפת המחירה, ובעצם מנהלים את הסניף ביחד. לא לוקחים דמי זיקיון ולא לוקחים תמלוגים, ומה שנקרא באש ובמים ביחד. וזה המודל שאנחנו עובדים אותו היום.
שזאת אמירה מבחינת הזכיין, שבדרך כלל אין מה לעשות, מגיע יותר חלש לסיטואציה. בסוף, אני מייצג הרבה בעסקאות האלה.
כן.
אני יושב עם זכיינים ומסביר להם, תשמעו, הסיטואציה הזאת של רשת וזכיין, אין מה לעשות, זה שני צדדים שהם לא חזקים. במהות שלהם, אחד יותר חזק, בדרך כלל גם ההסכמים יותר נוטים לכיוון הרשת, אבל צריכה להיות סיטואציה שמייצרת עסקה טובה לשני הצדדים. ואתם לקחתם את זה עוד שלב, ואתם אומרים, אנחנו איתך, כמו שאתה אומר, באש ובמים, אנחנו מאמינים בעצמנו. זאת האמירה בעצם, אנחנו לא זורקים עליך,
אנחנו לא רוצים לראות בן אדם שישלם לנו תמלוגים ודמי זיכיון, לא רוצים לראות אנשים מפסידים, זה לא מעניין אותנו, אנחנו לא צריכים את ה-200-300.
אתה אמרת את זה לפני שדור הטף.
מה?
אני רוצה לראות אנשים מרוויחים.
נכון, אני שבר לי הלב לראות בן אדם שמפסיד דמי זיכיון, וזה על סניף שהוא טעה במיקום, או שהרשת טעה במיקום, לא רוצה לראות זה נגד עיניי, עזוב אותי, אני איתו ביחד, נרוויח ביחד ונפסיד ביחד.
אני חושב שהמודל קלאסי מכמה היבטים. אחד, כמו שאדם אמר, ברגע שהזכיין מרוצה, אז העובדים שלו מרוצים והלקוחות מרוצים. ואני חושב שגם במודל הזה, זה לא אובר ריסק, כי בעצם אני לא מבקש מהזכיין, הרבה המון רשתות אתה מבקש מהזכיין להביא סכומי כסף עצומים. שאתה יודע, לא פעם ולא פעמיים ראיתי אנשים שמשעבדים את הבית של ההורים שלהם ועושים ואחר כך זה טעויות שהם על חזור. ופה בעצם אנחנו, המטרה שלנו בכלל היא, אנחנו לא מחפשים זכיינים. המטרה שלנו זה להצמיח עובדים מהרשת ולתת להם את האפשרות לגדול איתך.
כן.
והתמורה שהם מקבלים, זה מקבלים תמורה לזה שהם מנהלים את החנות. אז כל זמן שאתה מנהל את החנות, אתה מקבל משכורת, כי אתה צריך לחיות ממשהו, ובעצם אתה מקבל משכורת בגין הניהול. אתה מכניס יד לכיס, שבעצם אתה משקיע,
ליצור את המחויבות.
כן, ליצור את המחויבות, וגם אתה נהנה, אתה מרגיש שותף שלי, כי אתה מתחלק איתי ברווחים. אז כל עוד זה טוב וזה עובד, שוב, אנחנו תמיד דבקים במונח עקביות, אז כל עוד זה עובד וזה טוב, ואתה סוג של מספק את הסחורה, אתה יודע, זה קצת, אולי ישמע קצת זול להגיד, אבל חשוב לנו בעצם, אתה יודע,
דווקא בצד של המשחק, אתם מספקים את הסחורה, והוא
בדיוק, אנחנו מספקים את הסחורה, אבל שאני אומר מספק את הסחורה, אני מתכוון שכל סניף שהפכנו את זה למודל הזה, אז הגענו, וראינו את הסניף מצוחצח, ונקי, ומלא, ומאורגן, וחשוב למפעיל, כל דבר ודבר, הוא יוצר מחויבות שהיא כאילו
בעלים לכל דבר ועניין.
כן, אם ישכחו את האור בלילה, אז הוא לא ישן בלילה, ואם מישהו יגנוב לו מוצר, או כל דבר אחר, אכפת לו בקנה מידה אחר.
ואתם מבחינתכם מייצרים את ה-boots on the ground האולטימטיבי.
זה... כן, זה נותן לנו גם את השקט ואת האפשרות לגדול ולהתפתח, וגם לזכיין מודל שהוא מתגמל וטוב, ואני חושב שזה המודל שכולה, עברנו פה איזה אבולוציה,
כן, זה האמת מביא אותי לאחת
השאלות. התחלנו איתך את האבולוציה הזאת לפני כמה שנים בסניף הראשון.
אני הצגתי את אחד הזכיינים שהיה בזכיינות קלאסית.
נכון, זכיינות מלאה. בעצם המודל הראשוני היה מודל, כמו שכולם מכירים, זה מודל של זכיינות מלאה. לאחר מכן עברנו למודל של זכיין מפעיל, ולאחר מכן המודל היום של השותף.
אבולוציה מהממת ומאוד חכמה, זה מייצר את איזשהו, השטח מייצר לך את הפתרון בסופו של דבר כנראה האולטימטיבי, אני לא יודע כמה זמן אתם כבר מריצים אותו, אבל אני יודע ממה שדיברנו קודם שכבר יש הצלחות מוכחות.
יש הצלחות מוכחות, ואנחנו, עוד פעם, אני אוהב למדוד דברים לאורך טווח עוד יותר ארוך, אבל בהחלט הריח הראשוני שנובע מזה כבר מעל לשנה וחצי, הוא ריח טוב ונראה שהוא מתגמל והוא טוב.
אז מה התוכניות קדימה בהקשר הזה? להפוך את הסניפים ליותר ויותר מהסוג
הזה? ליותר וכאלה, ולקדם חבר'ה שנמצאים איתנו היום ועושים איתנו כברת דרך ועובדים מצוינים, שיתקדמו ויהיה להם יותר, ירוויחו יותר וכולם ירוויחו יותר, כי בסוף אנחנו רואים סניף שעבר מהפעלה עצמית, מה שנקרא קלאסית, לשותף מנהל, הסניף השתפר ביותר מהאחוזים שהקצנו לו.
הוא גם מרוויח יותר כסף?
הוא מרוויח יותר כסף, ואז בעצם הלכה למעשה הרשת לא נפגעה בבית הכספי, כלומר היא מרוויחה את מה שהיא הרוויחה קודם, והשותף מרוויח, אז אני חושב שזה, הגדרה לווין-ווין אולי.
רציתי לשאול אתכם קודם, אחת השאלות, מה זה לדעתכם להיות מזכה אחראי? אבל כאילו עניתם בתוך התשובה הזאת בעצם על השאלה הזאת, אתם by definition מגלים פה אחריות.
אני אתן טיפ לאנשים בכלל בכל התחום, אני עברתי קרוב ל-200 זכיינים, גם בגוד פארם, גם בתקופות הקודמות עברו תחתיי, ובסופו של יום אנשים ממהרים להתחייב, ואני תמיד אומר, אמרתי את זה עוד גם בקובע הקודם שלי שהייתי בארומה, מה שקל ומהיר ופשוט הוא אחר כך יהיה הרבה יותר קשה, דווקא איפה שמעמידים לך אתגרים, ואומרים לך תבוא להתלמדות ותבוא להכשרה, ועושים לך בדיקה, מאיפה הבאת את הכסף, המקומות האלה שהיו קשים, אלה המקומות שבסופו של דבר אתה רואה רשת יציבה וחזקה. וזכיין שמחפש זכיין צריך לדעת שהוא נכנס למשפחה, והוא צריך לדעת שיהיה לו שם אמא ואבא, והוא צריך לדעת שיתמחו בו שיהיה קשה, ושיהיה לו למי לפנות, ולא יסגרו בפניו אף פעם את הדלת.
אתה רוצה להגיד בעצם שאתם עושים דרך שהיא יותר מדורגת בשלבים, שהיא יותר מורכבת, שהיא יותר מוקפדת, אתם מרוויחים בלונגרן הרבה יותר.
חד משמעי.
לגמרי.
הכל פה זה ריצה למרחקים ארוכים. מי שרואה ולקחת את מזיקיון, את ה-200,000 והתקדם בחייו, אנחנו לא במשחק הזה, זה לא...
אני חייב להגיד לכם שהרבה פעמים שואלים אותי, כשאני מייצג בעסקאות, ואתם מכירים אותי מהצד השני דווקא, לא מהצד שלכם, לקוח שלי הרבה פעמים שואל אותי, אבל למה ההתעקשות על זה ועל זה, ופה אתה מאוד פדנט ואתה לא יורד, וכאן אני רואה שאתה מתעקש, בוא תסביר לי מה זה, אני לא רוצה לאבד את העסקה. אז קודם כל, ברור, הרצון של הלקוח לעשות העסקה, לא באתי לפוצץ אותה עסקה, אבל הדרך צריכה להיות לא כדי להרגיש אחר כך את הערכה, אלא כדי לעשות את הדברים נכון, לעבור את השלבים ולהביא את התוצר הטוב ביותר בסוף השלב של הלקוח. זה מעולם אחר לגמרי, אבל מאוד מזכיר את מה שאתם אומרים. אני רוצה לייצר משהו מאוד טוב בסופו של דבר, זה דרך, צריך לעשות פה דרך.
תראה, המודל שלנו היום הוא כבר הפך להיות, תחשוב שעובד מגיע לסניף, והוא מסתכל שהמנהל שלו הוא שותף ברשת, והמנהל מספר לו בעצמו את הסיפור, זה סיפור שכאילו מספר את עצמו לבד. אמר לו, אני התחלתי כעובד פשוט, נהייתי מנהל סניף, נהייתי מנהל אזור, היום אני שותף ברשת, אתה יודע, יש לו גאווה שאי אפשר לקחת את זה ממנו.
האמת שאני לא מאמין בקיצורי דרך, אני חושב שאיזי קם איזי גוב לגמרי,
ואני תמיד אומר לכל זקן, אתה חייב לדעת את כל התפקידים במערכת שלך לבצע. עד היום גם אני וגם אדם, תזרוק אותנו למים, בכל תפקיד אנחנו היינו מלגזנים והיינו מחסנאים והיינו קופאים והיינו סדרנים, ועשינו כל תפקיד ותפקיד ברשת על מנת לדעת בדיוק אם אתה לא מכיר את הרצפה שלך ואתה לא מחובר לשטח, אז כל העסק הזה לא שווה.
הייתה לנו פה תוכנית שהירחנו את שרון בן בסט, שהוא הבעלים והמנכ״ל של רשת דליקרים. ההתחלה שלהם היא בדיוק אותה התחלה. הם התחילו מחנות אחת בראשון לציון, אני בתור ילד שגדל בראשון לציון קניתי אצלם גלידה בחוף הרצל בראשון לציון, והיום הם רשת שמונה עשרות של סניפים, וזה מה שהוא אמר. אני התחלתי מהמקום שבו כל הזכיינים שלי מתחילים, אז אני יודע בדיוק מה עובר עליהם, אני הייתי שם, כשהם אומרים לי כואב לנו פה, אני יודע מה כואב להם, ואיך לפתור להם, ואיך לעזור להם, אז זה בדיוק מתחבר ממה שאתה אומר, של לעשות את כל הדברים, ומה שנקרא, לא לעוף על עצמך, לבוא מלמטה, בצניעות, וביושר ובהרבה מאוד אחריות. כאילו זה מה שצועק פה. אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, אפרופו אחריות ואמונה של זכיינים בדרך וברשת. יש לכם זכיינים שיש להם יותר מסניף אחד, נכון?
כן.
ספרו על זה קצת, איך זה קורה, מה...
בעצם, תראה, אנחנו, זה הכל הרי בסוף מדובר בכוח אדם ובאנשים, בסדר? העסק הזה הוא אנשים, בסדר? הוא לא סחורה, והוא לא מדפים, והוא לא פרסומות, והוא לא שום דבר, הוא אנשים. מי שלא מבין את זה, אגב, לא מבין את העסק. ובסופו של יום, שאתה רואה בן אדם רעב, ואתה אומר, תשמע, הוא מתפעל טוב, ואתה רואה שהסניף עומד טוב, ועומד על הרגליים, ואתה רואה שלבן אדם יש יכולות, והבן אדם רוצה להתקדם, מסתכל לך בעיניים ואומר, אני רוצה להתקדם. אני מרגיש שזה, הסניף הזה כבר בקנה מידה שאני יכול להתמודד איתו, ואני יכול, קשה לי לרסן בן אדם כזה שאומר, אני רוצה להתקדם ואני רוצה לגדול ולצמוח.
כן.
והלכה למעשה, הוא עומד במה שהוא אומר, הוא לא מבטיח לבטחות באוויר, אלא הוא באמת ברצפה אש, כן. הסניף מתופעל, הביקורות של המנהל אזור טובות, אני בא ואנחנו יודעים לקבל פידבקים טובים לסניף, אני לא יכול להגיד לו לא. ואני מעדיף שהוא יגדל איתי ויצמח, וזה, אז באמת יש לנו כמה חבר'ה שיש להם יותר מסניף אחד.
זה גם הצד השני. תחשוב שזכיין בא ואומר, אני מאמין בך, אני רוצה לגדול איתך, אני רוצה לגדול בתוך הקונצרן שלך, בחלק מה...
זה גם אינטרס משותף, וגם אני חושב, הרבה פעמים בסופו של יום, שזכיין פונה לך ואומר לך, אני רוצה לגדול. אני חושב שאתה יודע, יש לו איזשהו, יש לו טיפה פרופורציה, אומר, רגע, אני מרגיש שאני שולט בהכל. עכשיו, אם אני גם אומר לפעמים, אם הוא לא יבוא אליי, הוא ישקיע את האנרגיה שלו ואת הכוח שלו במקום אחר.
נכון.
ואני מעדיף לשמור אותו איתי וקרוב אליי, ושיתפתח איתי, מאשר בעצם שהוא יעשה שפגט בין שני עסקים שונים ואחרים.
דיברנו על בעצם מה הביא אתכם בעצם להחלטה הזאת של לשנות קונספט, ולהגיע באבולוציה הזאת של רשת מזכה למודל של ניהול משותף של סניפים. אני רוצה להבין רגע מבחינתכם, מה היתרון המרכזי או היתרונות המרכזיים שיש לכם כרשת בסיטואציה כזאת, ובואו נדבר רגע על השלב שקצת גם יכול לקרות שדברים לא בדיוק הולכים כמו שאנחנו רוצים.
כן, אז תראה, אתה תשמע את האמת, אני אגיד לך את האמת, האמת היא קלה.
רק את האמת.
ויכול להיות שכאילו אנשים היו מעברים וזה וזה, אני אגיד לך מה האינטרס בסוף של הרשת, בסדר? אחד החסרונות הגדולים בזכיין מלא, זה שהחברה היא לא חברה שלך. אתה, מה אתה רואה מסניף כזה זה? אתה מוציא ממנו תמלוגים, יאללה, לקחת כמה עשרות אלפי שקלים בחודש תמלוגים, וזה ההכנסה שלך מהסניף הזה.
אתה כרשת, אתה אומר, כרשת. חברת הזכיין היא לא שלך.
היא לא שלי, היא לא קשורה אליי, היא קורה...
לטוב ולרע.
כן, ובסוף לרשת יש אינטרס, אני חושב, פחות מי שיש לו בעלים של רשת ורוצה לגדול ולצמוח, רוצה שהערך ייצבר בחברת האם. אז אנחנו מצאנו את הדרך של להקים חברת בת שהיא בשליטה של חברת האם של גוטפארם. אז בעצם נוצר פה באמת סיטואציה כזאת, שאתה שולט בחברה, אתה רואה את ההכנסות שלה, אתה יוצר ערך בחברת האם, אז גם לרשת יש אינטרס לדחוף את הסניף הזה. כי אני, מה קורה? אם אני פותח חברת בת כזאת, לא חברת בת, אלא חברת זכיין, מה אכפת לי מה יקרה אחרי זה? שיתפוצץ עם החברה, תצליח או תצליח, בגדול, הרשת מאבדת אינטרס. אני רציתי בעצמי להישאר רעב, אז השאיר אותי רעב, זה משאיר את השותף המנהל רעב, ולכן נוצר פה אינטרס הדדי לכולם כל הזמן. אני לא מעניין אותי לקחת עוד כמה אלפי שקלים תמלוגים, ולהרוויח 20,000 שקל, זה לא מעניין אותי, אני לא
שם. דיברת איתי באחת השיחות שלנו לפני, שאני לא אגיד איזה סניף, אבל אחד הסניפים באמת העלה את ההכנסות ואת הביצועים בלמעלה מ-30% בתקופה שמהרגע שהוא הפך מזכיין ללהיות מנהל משותף.
כן, זה מה שאמרנו, שבעצם הלכה למעשה, הרשת לא נפגעה מההטבה שהיא נתנה לזכיין מפעיל.
והזכיין בעצמו גם...
הזכיין בעצמו גם כן נהנה. זה בעצם יוצא מודל שכולנו win-win.
ואתם בעצם לוקחים אחריות מלאה פה על השותפים, זה לא...
תראה, אנחנו גם לא נותנים, זה לא שכל אחד שבא להיות שותף שלנו, יהיה שותף שלנו, זה לא, זה בעיקר אנשים, או שבאו מהתחום ועם ניסיון עשיר, או שאנשים שמתוך הרשת
צמחו
במערכת. והיום העיקר הערך שלנו בעצם לתת הזדמנות לאנשים ולגדול מהרשת. שם זה המיקוד שלנו.
אז על מה תקפיד בבחירת השותפים? חוץ מזה שהוא גדל ברשת או הגיע...
אז אני אגיד לך, הדבר האחרון, כסף, בוא נגיד, זה לא יהיה אישו. אם בן אדם צריך לשים את המקדמה הזאת ואין לו, ואנחנו מאמינים בו בלב, ואנחנו רוצים זה בן אדם...
אתה יודע לעזור לו.
אנחנו נעזור לו, אנחנו רוצים שאנשים יצמחו אצלנו ויצמחו איתנו, וכסף זה לא אישו.
אז מה תקפיד, כאילו, מבחינתך אין, שאם זה לא נמצא בצ'קליסט, במרכאות, אני לא מתקדם איתו?
אני חושב שאנחנו אולי קצת שונים, ואולי לא נעלה פה את התשובה, אז עוד יענה קודם, אבל אני לא בטוח שנענה אותו דבר בדיוק.
בסופו של יום, אני אחפש שהבן אדם ידע... ידע בעצם לייצר לי כל הזמן, קודם כל, לשמור על הקיים, שזה אחד הדברים החשובים ביותר, לא להוריד את הרגל מהגז, וגם, אתה יודע, אתה שם לב מי כל הזמן במגמת שיפור ודוחף קדימה ורוצה עוד ועוד ועוד. אני בסופו של יום, אתה יודע, גם לשמור על הקיים, זה הרבה פעמים טוב, אבל אנחנו, לראות אחד שעושה זה, אני רוצה לראות אותו כל הזמן במגמת עלייה. שעובד הוא בעצם כל הזמן במגמת עלייה, הוא שומר על תוצאות טובות, והסניף וביקורות, תפעול, והכל בעצם עונה על הסטנדרטים, אז אני מרוצה.
ואתה? מה אתה קמיד אתה?
אני אגיד שני דברים שלי מאוד מאוד חשובים, שאחד באמת דומה זה סיפור המוטיבציה, אני מחפש אנשים מוטיבציה מאוד מאוד מובהה באמת לדחוף את זה, ויש, לי יש, אנחנו, אוהד קרא לזה קודם משפחה, ואני חושב שזה, אז זה בית פרויקט של האמון, לי הוא בא לי עבור, אני צריך בן אדם שהוא פי וליבו שווים, שווים, שהוא אומר לי משהו, אני יודע שזו האמת, וגם כשקשה, ויש גם תקופות קשות, והכל בסדר, להגיד קשה, ומסתדרים, ויודעים לי, יודעים להסתדר גם שקשה, אז אמון אצלי זה פקטור שהוא מאוד מאוד חשוב, שבן אדם מסתכל לי בעיניים, אני צריך להאמין לו ב-100%.
יפה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, שים לב איזה שיר עכשיו אנחנו הולכים להתנגן, אתה בחרת אותו, ואחרי הפסקה נדבר איתכם אפרופו על אתגרים, על קורונה, ואיך זה השפיע, ואיך הרשת התפתחה סביב העניין הזה, וגם קצת שאלות נוספות שאולי נצליח להתקיל אתכם, בינתיים לא הולך לי, אתם חבל על הזמן. אז הפסקה קצרה, אז זכייניסטים אנחנו חוזרים.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי.
אנחנו
חזרנו אליכם עם אנשי גוד פארם היקרים. סידרתי רגע את האוזניה.
אוקיי, עכשיו שומעים אותי. האמת, דיברתי לעצמי עד עכשיו, אז חזרנו אליכם הזכייניסטים, אנחנו עם אוהד ועם אדם, אנשי גוד פארם. רציתי לשאול אתכם קודם על הקורונה, אז בואו נדבר רגע קצת נתונים. אני עברתי על הדוח של חברת רמי לוי, שנשמח גם לשמוע על החיבור וקצת כמה מילים בעניין הזה. תהיה עוד תוכנית בוודאות, אני רוצה, יש לי עוד מיליון ואחת שאלות לשאול אתכם. הסתכלתי בדוח באמת וראיתי ככה כמה איזשהו נתון אחד, מחירות במגזר הסיתונאות של גוד פארם ברבעון הראשון של 2022, הסתכמו לסך של 293 מיליוני שקלים לעומת 8.5 מיליוני שקלים בשנת 2021, ורווח מפעולות רגילות במגזר הסיתונאות של גוד פארם ברבעון הראשון, אותו רבעון שנת 2022, 40, כמעט 49 מיליון שקלים וקצת פחות ממיליון בתקופה המקבילה שנה קודם. לפי מה שכתוב בדוח הזה, הגידול נובע מעלייה במחירות בדיקות קורונה וזכייה במכרז משרד הבריאות. אז בעצם אני רוצה לומר שאצלכם ההשפעה של הקורונה הייתה השפעה לטובה, לא?
הקורונה, אני חושב שהקורונה, כן, קודם כל אני לא יכול להתכחש שהמספרים, המספרים נכונים, זה חברה ציבורית, ועוד בקרוב התפרסם גם הרבעון השני, שגם הוא היה די מאיר פנים וככה זה. אבל בסופו של יום, צריך להבין שהקורונה זה איזשהו סימפטום לסיפור יותר גדול, ואני חושב שהסיפור של גוד פארם הוא סיפור באמת על, על, על איזשהו מיזם, בסדר? שאנחנו שני אנשים יחסית צעירים בגיל יחסית לפעילות שאנחנו עושים, ובאמת אנחנו יודעים לנצל הזדמנויות, ללכת, לבצע אותם, ולנסות גם להרוויח כסף, אם מרוויחים כסף אז זה אחלה. הסיפור הקורונה כן, היה יחסית רווחי, והיה ממש בסדר מהבחינה הזאת, ואנחנו, אבל אני חושב שזה באמת הדין DNA שלנו, ללכת, לקחת סיפור מורכב כמו ענף הפארם בישראל, לפרק את זה לרכיבים בודדים ולהבין איך חודרים, איך נכנסים ואיך מבצעים שינוי ומחולים מהפכה. גם סיפור בדיקות הקורונה, לפני שאנחנו נכנסנו לשוק, בדיקות הקורונה, בדיקת קורונה בישראל הייתה נמכרת ביחידה 40 שקלים בערך.
אני זוכר.
אנחנו שלחנו את זה למחירים של 6-7 שקלים, 10 שקלים לבדיקה.
זה קודם כל בא מהמקום של להביא צורת מחיר.
שזה מגלם את המטרה הראשונית, כן, אני רוצה לייצר לה.
זה כל הזמן תחום, לא תחום שלא קשור אלינו, ופתאום כאב לנו את הכאב של הצרכנים, ואמרנו, די, רבק, זה לא הגיוני, כי אנחנו...
זה לא הגיוני לראות את הדברים האלה נמכרים בסנטים בחול.
זה גם היה מאוד ציני, זה היה מאוד ציני. אתה יודע, אנשים כואב להם, הם מפחדים, זה...
איזה ברירה יש? אתה מבין שבן חייב, אז מה, אז תיקח, זה לא, זה בסדר, קיצור.
תגידו, שני דברים. אחד, קצת כך ימינה, הכל בסדר? טיפה ימינה, שתחזור לפריים. שאלה שרציתי לשאול כבר קודם על נושא של ההתפתחות. הרי אתם מדברים באמת על לגדול בכמות הסניפים בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם עכשיו אתה אומר, אני מפרק לגורמים, אז איך בונים תוכנית עסקית למהלכים כאלה? ממה מתחילים?
אז אני אגיד לך, יש בדרך כלל את כל ה... בהתחלה ציירנו במשרד מפה, ואמרנו, אוקיי, נגיע לכאן ונגיע לכאן ונגיע לכאן. ובסוף, יש לנו את התוכנית עסקית, יש באמת מקומות שאנחנו רוצים לגעת בעדיפות יותר עליונה, אבל אני יכול להגיד לך שמהשטח הדברים קורים אחרת. פתאום נגעת מקודם בנושא הקורונה, אז אני יכול להגיד לך שלפני הקורונה לא חשבנו לעולם להיכנס למתחמים מסחריים כמו קניונים, ודווקא בקורונה שהכל היה שומם ולא היה שם נפש חיה, אז חתמנו על חוזה שניים בקניונים.
כי מרבית באמת הסניפים שלכם...
נמצאים רק בסניפי רחוב, ברחובות הכי ראשיים. ולאחר מכן, בעצם, אתה יודע, יש המון מקומות בסוף, אחד האתגרים שלנו ברשת זה המיקומים, בכלל, בכל רשת, בכל איזה, זה מיקום, מיקום, מיקום.
אז איך בוחרים
מיקום? ובקורונה, בדיוק, בקורונה התפנה המון נכסים שהיו טריפל איי, והיו בלתי אפשריים עבורנו, ובסוף, הפריוריטי הפך להיות בעצם ההזדמנויות שאסור לנו לפספס.
אבל זה ניצול הזדמנות נקודתי של קורונה.
כן, אבל תשמע, הקורונה, שים לב כמה זמן איתנו הקורונה, הקורונה כבר 3 שנים איתנו.
תראה, גם אתה, זה בא לידי ביטוי בדוחות, אז שאלת על הבדיקות אנטיגן, אבל הסיפור הקורונה עבורנו מתחיל במרץ 2020, אנחנו היינו הראשונים בארץ שהבאנו מסכות לישראל, עשינו שמיניות באוויר, ותבין, אנחנו פעלנו בערפל מוחלט, אני לוקח אותך ל-2020, אף אחד לא הבין מה קורה בעולם. אני אמרתי לו, אני מפחד, יכול להיות שאין רשת יותר, אמרנו, אולי הגיע סוף העולם.
לקחנו פה לא פעם ולא פעמיים סיכונים, ברמה שכאילו אנחנו אומנם מסתכנים לטובת הצרכן, אבל זה יכול לעלות לנו ב...
אז אפרופו סיכונים, בוא נדבר רגע, מי עושה לכם מחקר שוק? בסוף הרי אנחנו אנשי עסקים, אנחנו עושים החלטה אחרי שעשינו איזשהו מחקר מקדים, אני מעריך.
יש את חברת א' את א', זה עוד את אדם.
אנחנו עושים הרבה עם הבטן, אנחנו כאילו, אתה יודע, אפשר ללכת ויוצאים בעניינים וזה וזה, בסוף. אין כמו הבטן, היום אנחנו הולכים למקום, יש לנו מספיק, אני מקווה את האינסטינקטים וזה, ואנחנו גם טועים, אתה יודע מה, זה חלק מהדרך.
מה שאתם אומרים זה מדהים, כמה אנשים בסוף שיושבים פה בכיסא שלכם, באמת מוצלחים לפחות כמוכם, ובסוף אומרים, אני עובד מהבטן.
עובד מהבטן. אנחנו רואים לפעמים, אתה יודע, היום שיש לנו חשיפה לעסקאות באמת גדולות, ואתה... רואה שאנשים בקליבר הראשון במדינה עובדים הרבה עם הבטן ואין מה לעשות, זה לא...
פה עסקאות גדולות, בוא נדבר רגע, בשנת 2018, במאי, אני פשוט מזרז אותנו כי אנחנו קצרים, בחודש מאי 2018, בעצם הושלמה העסקה שבמסגרתה הכשרה רמי לוי, מגוד פארם ומבעלי המניות בה, מניות והסכם השקעה שבסופו של דבר מקנה לרמי לוי את השליטה, 50.01% ברשת. מה המשמעות מבחינתכם של להיות חלק מקונצרן כל כך גדול?
תשמע, קודם כל, אני יכול להגיד לך שפתחנו את הסניף הראשון בקינג ג'ורג', אז נפגשנו עם כל השירי ישראל. כולם רצו להשקיע וכולם רצו להיות שותפים, ואמרנו, בוא ניפגש איתם למען, אתה יודע,
הכבוד
ותמיד טוב לשמור על מערכת יחסים עם אנשים כאלו. ועברו השנים, והתחלנו לידור, היינו בסניף מספר 9, וקיבלנו טלפון שרמי לוי רוצה להיפגש איתנו. עכשיו, רמי לוי, אתה יודע, מבחינתנו זה אלוהים של הכימונאות. ואמרנו, טוב, נפגש איתו. והפגישה הייתה כל כך, היה פה חיבור כמו החיבור הראשוני שאמרתי לך, שמקודם דיברנו עליו שלי ושל אדם, ראינו את אותו בן אדם, שהוא הרובינוד של עולם הסופרים, ואנחנו עם הפארם, אנחנו עם אותו DNA, עם אותן מטרות, והיה פה, זה היה אפילו חיבור בלי יותר מדי מחשבה, כאילו הרגשנו שזה סוג של man to be מ-day one.
ואיך זה מתנהל? תנו לי קצת מה שאתם יכולים קצת מבפנים. תנו לי קצת איזה information כזה שאפשר לתת. בכל זאת, רמי לוי חברת ציבור.
נכון, האווירה היא מאוד חברית, היא מאוד באמת סחבקית כזאת. בסוף, רמי בן אדם מאוד פשוט, זה יותר פשוט מה שאתה יכול לדמיין אותו, ומה שאתה רואה בטלוויזיה לפעמים זה לא מה. בן אדם פשוט, רגיל, עונה לטלפון, מדבר, הכל
בגובה עיניים. עונה לכל אחד.
זה באמת איש לבבי, ובסוף הוא באמת אסטרטג גדול, בן אדם מאוד חכם, חד קטר, ותמיד צעד אחד לפניך, שזה דבר כיף, כיף ללמוד מזה, כיף להסתכל על זה.
מושך אותך קדימה.
בטח, וכיף שהוא בצד שלך, ולא בצד שלך.
שאמרנו לך מקודם א' את א', אז גם פעמים א' את א', גם הרש מצטרפת, אני יכול להגיד שלא פעם ולא פעמיים.
מה חלוקת העבודה ביניכם בחברה?
היא שונה לגמרי, אנחנו בעצם נעלים שתי חברות, הלכה למעשה שהן כמעט שונות. בעצם אני נמצא יותר, נקרא לזה בעורף, שזה אומר המרכז הלוגיסטי שלנו, הסחר, המטה, שזה בעצם כל העורף שתומך, בעצם, ועוד יותר אחראי על הפרונט, על הכימונאות, מה שהצרכנים מכירים, יותר על החנויות, הטיפול היומי של החנויות, ובאמת הפרונט של העסק.
אתה על הבק, אתה על הפרונט, וביחד זה שילוב מנצח.
לגמרי.
יפה. עצות, אנחנו ממש קצרים בזמן, אני רוצה גם להשמיע את השיר שאתה בחרת לאשתך, אז עצות, עצה לזכיינים, בוא נתחיל מזה.
שיר לאשתו זה לכבוד ט"ו באב, זה כאילו ניסינו...
חכה, אתה אמרת זה רק לאשתי, היה לי עוד דברים להגיד, אני רוצה להגיד אותם, אבל...
טיפים.
קצר, עצה לזכיין, עצה לרשת.
עצה לזכיין, בסופו של יום אתה הולך להיות זכיין, לך, תסתובב בסניפים, תשאל את הזכיינים, אם מרוצים, טוב להם, לא טוב להם.
עושה שורי בית.
קבל מהם טיפים, כן, זה הדבר הכי טוב.
עצה לרשת זה עקביות, בסדר? זה בסוף צריך להבין שהצרכן לא מטומטם, ואין עקיצות, ואין כסף מהיר, וזה עולם לא קיים, ומי שחושב שהוא קיים הוא לא מבין כלום, ולהיות עקבי, ללכת עם מסרים ברורים לצרכן, ורק דרך הזאת באמת בונים עסק לאורך זמן יציב ואמיתי.
יפה, חבר'ה, תשמעו, היה לי מה זה כיף איתכם.
גם לנו.
נהנתם, היה לכם טוב?
מאוד, כן.
נהדר.
שאלה אחרונה ממש, איזה אורח תרצו שאנחנו ניתן לו את ההזדמנות, את הבמה פה להיות חלק מהתוכנית?
האמת, התלבטנו.
אפשר יותר מאחד, אבל זה עליכם, אתם עוזרים לנו.
כן, יש לנו המון דמויות מהתחום, אבל אני חושב שדמות מאוד צבעונית, עם המון ניסיון, שמאוד קשורה לתחום הזה, הייתי שמח לערך פה את שר שפע. מאחד ממייסדי ארומה, אחד האנשים שעברתי איתו, כן, כברת דרך, כן.
איש צבעוני ומעניין, ואני חושב ש...
מנוסה.
מנוסה מאוד.
מאבות הזכיינות של מדינת ישראל.
לגמרי. לגמרי. הביטוי הזה אולי רשום על שם שמי האחים האלה.
כן, אחד מאנשי השיווק הטובים שאני מכיר.
טוב, שר שפע, אתה מוזמן אלינו, אנחנו נעזר בכם גם לעשות לו טלפון.
בכיף.
חבר'ה, נעשה סיכום ממש ממש קצר. קודם כל, תודה רבה לכם.
תודה לך.
רשת גוד פארם, אוהד, אדם, היה שידור מעניין, זורם, מחכים, הרבה מאוד מבט קדימה. אני מזמין אתכם, הצופים והצופות שלנו, לחזור אלינו גם בשבוע הבא ב-11 בבוקר. אתם יכולים מהיום למצוא אותנו גם בפודקאסט שנקרא מחברים, הזכייניסטים מחברים עסקים לזכיינות, זה כבר בספוטיפיי, אז תשתמשו, וגם בערוץ היוטיוב עם אותו שם, הזכיינים מחברים עסקים לזכיינות. אני רוצה להודות לכל מי שנמצא פה מאחוריי בתוכנית הזאת, לאנשי רדיו סול, לשחר צורף, שהיא מהפקת התוכנית, לסטיבן וולפסון, שהוא הבעלים והמנכ"ל של המכון הישראלי לזכיינות. שאלות ובקשות והערות באלף וגם בעין אתם מוזמנים להפנות אלינו. מדי שבוע אנחנו מגיעים לכאן ב-11 בבוקר, אני מגיע לכאן ואיתי יחד האורחים. הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים, אז תודה רבה חבר'ה, שוב שבוע מצוין שיהיה לכם. ותודה, להתראות, ביי ביי.